שעה היסטורית. היסטוריה אחרת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הדמוקרטיה האתונאית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אחרי שאנחנו סקרנו היסטוריה בעשר שנים די רבות, מעכשיו הלאה אנחנו נמשיך לזכור את ההיסטוריה, אבל גם את ההיסטוריוגרפיה, כלומר השיטה לכתוב את ההיסטוריה, לפני שבמאה ה-20 חלה מהפכה עמוקה מאוד בהיסטוריוגרפיה, כאשר המגמה החדשה הזאת נתנה גם פיתורים להיסטוריה הצבאית עם מהפכות ועם מלכים ועם שושלות, ועברה ליסודות החומריים של ההיסטוריה.
כלומר?
כלומר, החיים החברתיים, היחס לטבע, השינויים החברתיים לא רשמיים, אלא העיתים, העמוקים. וזה נקרא, לפי הירחון שנושא את שמו,
היסטואר
דה אנאל. אנאל זה נקרא שנתון. במידה לטינית. וזה מגמה שהיא מאוד מאוד בפנית. אני מחפשת עכשיו בהיסטוריה לדעת ולמצוא מה שההיסטוריים הקודמים לא חשבו שזה חשוב מאוד.
בעצם הפוקוס ההיסטורי משתנה. אם עד עכשיו באמת כפי שאתה מתאר, ההיסטוריה נחשבה לתיאור קורותיהן של מדינות, ממלכות, שליטים,
מלכים, גנרלים.
עכשיו עוברת ההיסטוריה להתעסק באדם הפשוט, בחיי היומיום, בחברה, במארג החברתי.
בדיוק, למשל, אחד ההישגים הגדולים ביותר של ההיסטוריה הזאת, של החבר שלי, לרואלה דיורי, שעזר לי מאוד להוציא את הספר שלי, והוא אדם מאוד מעניין, מפני שהוא בנו, של שר החקלאות בממשלת וישי, הפרו-נאצית. אחרי שהוא הבין לאן הממשלה הזאת הולכת, הוא התפטר ממנה ברשנות ועזב אותה, וחזר אל התנועה המחתרתית של הגנרל דה גול, הלוחמת לשחרור צרפת מן העול הנאצי.
אז הוא גם היסטוריון וגם מעורב בהיסטוריה בעצמו.
בוודאי, זה לפי דעתי התפקיד הטבעי של ההיסטוריון. כי הוא חייב להיות חלק של ההיסטוריה, אם הוא כל כך חוקר את ההיסטוריה, הוא אוהב את ההיסטוריה, הוא מבין את ההיסטוריה. זה ציווי אנושי לפעול למען הגשמת המטרות שנראות לו כחיוביות בהיסטוריה. וזה היסטוריה ללא גנרלים, ללא מלכים רעשנים, ללא מעשים הרואיים, אם כי גם זה כולל. אבל בעיקר זה היסטוריה של התהליכים האיטיים, הבלתי נראים. הספר שלי, שנקרא לפי ציטטה ממקיאוולי, מספר קטן מאוד, כי מקיאוולי כתב שבכל מדינה אין יותר מ-30-40 אנשים שמובילים אותה. וזה בהשוואה למספר התושבים, זה מספר קטן מאוד, ונפיק קולו נומרו. ועל כן, היות ואני חושב שההיסטוריה היא מעניינת כשחוקרים אותם האנשים הקטנים, אבל בעלי ההשפעה הגדולה מאוד, זה משאב רענן של המחקר.
והספר הזה עוסק במי? באוליגרכים?
באוליגרכים, כלומר, כיצד האנשים מעטים מאוד מובילים מדינות גדולות מאוד. והסוד הגדול זה לא המלך והגנרל, אלא זה אותם אנשים האלמונים, הרבים. והוצאה הצרפתית שלי, היא הבינה את המגמה שלי. ובעמוד הראשון, היא נתנה תמונה של חותם, של עיר, אשר כל החברים בהנהגת העיר רצו להופיע אותם החותם. זה נדיר מאוד, במקום להיות פרסופו של מלך או מלכה, רואים כזה 20 אנשים קטנים.
אני מסתכלת עליהם... על התמונה, זה נראה עתיק מאוד, מאיזו תקופה?
זה מ-14. וטוב מאוד שהאיש הזה מצא, לא דיברתי איתו, אבל הוא מצא בארכיון תמונה מתאימה בול לכוונות שלי.
כלומר, אתה בעצם טוען שלאורך ההיסטוריה, מעבר למלך השליט, היה תמיד גם מעמד גבוה?
כן, לא רק בגלל המלך, אלא פשוט החברה העלתה.
כן.
אנשים מעטים, היו חייבים להיות מעטים.
שהם היו מהיועציו של המלך,
היו
מקבלי החלטות.
מבצעי הפוליטיקה. אפילו אם המלך לא הבין אותה, הם הבינו, והם הוליכו אותו.
ובעצם השלטון התנהל, אתה אומר, לא רק אצל המלך, אלא גם בקרב הקבוצה הזו.
ולא רק הפוליטיקה והמנהגה, אלא הסיסמה של המגמה הזאת, זה היה מן הגן שבבית על החלומות של הבעל. כלומר, חוקרים לא רק את התוצר החקלאי, ממה האנשים חיו, אבל גם החלומות שלהם, למה הם שאפו, כיצד הם הבינו את ההיסטוריה.
אני חייבת התקוממות קטנה, חלומות של הבעל או של האישה?
שניהם כמובן.
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 לא רק לבעלים מותר לחלום.
לא, בדיוק, אתה שמת אצבע על אחת הבעיות העיקריות. הזלזול בחלק המחצית המין האנושי.
כן.
אם כי רק כאשר המחצית הזאת מעלה אהובות של מלאכים, מזכירים אותה. אבל כאן, במגמה שאני מדבר עליה, היא חלק של הנשים, הם חלק של ההיסטוריה, מפני שהעבודה הצנועה, המתמדת, היא אשר מקיימת את הדורות הבאים.
ולשמחתנו היום יש כבר נשים שיכולות אפילו היו להיכנס להיסטוריה הרשמית הזו, של שליטים והנהגה.
את תשמחי את ז'אן דארק, שזה אולי במאה ה-15 הסמל היפה ביותר של פריצת האישה בתחום ההיסטוריה.
כן.
כאשר הנערה הזאת, אנלפבטית, היא הבינה את המצב והיא ניצלה את צרפת מן הכיבוש האנגלי, והיום היא קדושה, הכנסייה הקתולית, אשר דאגה לשרוף אותה, אחרי כמה מאות בשנים, עשה חשבון, אולי טעינו, אבל כן, טוב טוב, אז שרפנו אותה בתור מכשפה, אבל למעשה הייתה קדושה, טעינו, סליחה.
אז הוספנו הערת ביניים קטנה בענייני נשים, בוא נחזור להיסטוריה החדשה הזו, ההיסטוריה של היום-יום, של החיים.
כן. זה למעשה, אני אמרתי שהגן של הבית עם הצמחים שצומחים בו ועד החלומות שבעל הבית חולם בלילה.
כן.
כלומר, גם היסטוריה מציאותית והיסטוריה פסיכולוגית, פרוידיסטית. כלומר, אי אפשר להבין חברה אם לא בודקים גם את המזון, גם את המנהגים, אבל גם את החלומות העמוקים של אנשים. שהמגמות שלהם, הפחדים שלהם, התקוות שלהם, וזה היסטוריה מקסימה, מפני שפתאום כל החומות של ההיסטוריה המקובלת נפרצות, ויש לנו נוף אינסופי.
אבל לא הייתה התקוממות או התרעמות של ההיסטוריונים הוותיקים, השמרנים,
כן, היה.
נגד הזרם הזה, שהם לא ראו בזה קשקושים, לא היסטוריה?
אני רוצה להגיד לך שאני הייתי באמצע במצב מאוד עדין, מפני שאוניברסיטת תל אביב הגיעה למסקנה עם פרופסור אחד באוניברסיטת פריס, שהוא ידריך אותי לקראת עבודת הדוקטור שלי.
Okay.
אבל האיש הזה, שאני מאוד מחבב אותו, רולן מוניה, היה אויב של ההיסטוריה החדשה הזאת. הוא אמר, מה זה, מי צריך את זה? והוא כל הזמן חשד בי שאני חסיד של ההיסטוריה החדשה, ותחת... ידוע, הייתי חייב כמובן להיות היסטוריון מן הסוג הישן.
כן.
ועל כן אני ניסיתי לאזן את זה, ולפי דעתי זה היה מאוד מעניין, לאזן שתי המגמות ההיסטוריות, והשתדלתי כשהוא להגיע לסינתזה, ואני מרוצה ממנה.
Oh.
אנחנו סיימנו את הסקירה, ההיסטוריה העולמית לפי השיטה הישנה, והגענו למלחמת העולם השנייה, לניצחון בעלות הברית, התעלותו של היטלר, וכמובן עכשיו יש לנו לחזור על ההיסטוריה מן השורשים העמוקים ביותר שלה.
אז מתחילים מההתחלה, אבל הפעם...
לא, מתחילים, אלא ממשיכים.
ממשיכים.
להתחלה, אבל הפעם כמובן מכניסים את האלמנטים של ההיסטוריוגרפיה החדשה.
מרתק.
לא רק מנהיגים, לא רק קרבות, לא רק, גם מנהיגים וגם קרבות, אבל המימד החדש הזה, גם של ההיסטוריה החומרית, וגם ההיסטוריה החולמנית, אם אפשר להגיד לך, של המחשבות של המנהיגים.
אז אם מתחילים מההתחלה, כמובן שאפשר לבחור הרבה נקודות פתיחה, אבל אחת מנקודות ההתחלה הכי מקובלות היא יוון העתיקה.
מפני שיוון העתיקה הייתה זאת הראשונה אשר לא הסתפקה בהיסטוריה של המאורעות, ניסתה להתעמק יותר ולגלות את האלמנטים היותר עמוקים.
כלומר, יש חומרים שנשמרו מימי יוון העתיקה שמאפשרים לנו להתחקות באמת ברוח ההיסטוריה החדשה אחר חיי היומיום של האנשים שם.
אני רוצה להגיד לך שהדבר המפתיע ביותר זה שקדים שנשתמרו מאז התונה, מן המאה החמישית לפני הספירה, ואפשר לראות אותם. יש ליד התונה, ביד הפרטנון, יש מוזיאון נפלא של ממצאים ארכיאולוגיים שהיוונים מצאו באותו אזור. ואני רוצה להגיד לך שיוון הייתה תקופה מסוימת כאשר היסטוריון אחד צרפתי כתב מי ישחרר אותנו מהיוונים מן הרומאים. לפני שזה אני כל פעם יוון רומא, אבל אי אפשר להגיד, אבל...
אגב, גם בפילוסופיה הייתה כמובן אמירה ידועה שכל הפילוסופיה משחר האנושות ועד ימינו היא כולה הערות שוליים לאפלטון ואריסטו.
כן, הם גויים מאוד חכמים. ואני מצטער שהם לא יהודים. אבל גם בעם ישראל יש מספיק כוחות וכוכבים.
ללא ספק. אז חיזקנו את רוחנו. כן. נחזור עכשיו ליוון.
היוונים כאילו הבינו מה עומד לקרות. יוון הקטנה הייתה המולדת של כמאה מדינות, מאה. אני זוכר כשהייתי באתונה, כאשר המדריך הראה לי את עתיקה, כלומר, אם אתה עולה בהר, באתונה אתה רואה את כל האזור שעליו שלטה אתונה. והוא אמר לי בהתפעלות, איזה גובה, איזה רוחב. ואני חשבתי שזה מאוד קטן. זה דומה למונאקו, ששם אתה יכול לראות את כל המדינה אם אתה עולה על גבעה.
אתה מדבר על 100 מדינות, בעצם הכוונה היא למדינות ערים, נכון?
תמיד מדינות ערים, כן.
בעצם כל עיר הייתה מעין מדינה אוטונומית.
בוודאי, עצמאית, לא רק אוטונומית. אבל מה? הייתה הכרה שהם יוונים. ועל כן היה טקס חשוב מאוד, ולפי דעתי מודרני מאוד. אם כי בתקופה כל כך פרימיטיבית, הם הבינו כל 4 שנים להפסיק את המלחמות ביניהם ולעבור למשחקים האולימפיים. וזמן המשחקים האולימפיים היה שלום בכל יוון, ואף מדינה לא הייתה יוצאת למלחמה במדינה אחרת. ולפי דעתי זה לידת המודרניזם. זה סוף סוף מופיע האלמנט הרציונלי בפוליטיקה, והמלכים והגנרלים נכנעים. השאיפה העמוקה הזאת לשלום, לפחות פעם אחת לכל 4 שנים, ניצחה. והמשחקים האולימפיים דאז ואשר חושו בתקופה שלנו. כאשר הגעתי לפריס, נתנו לי חדר למחקר, ובכניסה היה כתוב, כאן היה חדרו של האדם שחידש המשחקים האולימפיים המודרניים ב-1897. הייתי מאוד נרגש לשבת במקום כל כך, כאשר בא הטקס שהענקת הדוקטורט, וזה בפריס תמיד בטקס מרשים מאוד, כאשר מזמינים גם אנשים מבחוץ, מפני שהעודה מופיעה בעיתונות, זה לא עניין פנימי, כן. אוניברסיטאי. וכשנכנסתי לעולם, כולו מלא, וראיתי שיש לי כיסא למעני מוסהב, אמרו לי, זה הכיסא עליו ישבה מאדם קיורי,
מרי קיורי,
כשהיא קיבלה את תואר הדוקטור שלה, באותה אוניברסיטה, סורבון, כמו אבזי הנאמן.
לשבת בחדר של מחדש המשחקים האולימפיים, ואחר כך על כיסאה של מרי קיורי, זה מבטיח חיים אקדמיים מוצלחים מאוד.
ואני רוצה להגיד לך, יש מנהג בצרפת, שהמועמד לדוקטורט חייב לדבר, לפני שמופיע, עם כל הוועדה. ויושב ראש הוועדה לא היה בפריס, לא יכולתי להמתין עד שהוא יחזור, מפני שהוא עמד לחזור יום אחד לפני הדוקטורט.
בעיה.
ודיברתי עם ארבע מן הפרופסורים שעומדים לבחון אותי, והייתי מאוד מרוצה מן הפגישה, אבל לא דיברתי עם היושב ראש הוועדה. וכאשר בא הטקס הגדול, אז הוא התחיל להגיד שהסגנון הוא סלעי. סלעי זה לא נעים לשמוע, זאת אומרת עם סלעים.
כלומר מה, שקשה לקרוא? לזה הוא התכוון?
אני לא יודע מה הוא מתכוון.
אוקיי.
אבל אני חושב שהוא היה אשם, מפני שחובתו הייתה ליישבת ראש באותה ועדה שמקבלת את המועמדים.
יפה. אז סגרנו את החשבון ההיסטורי עם ראש הוועדה שלא הגיע.
לא. כשהוא הגיע והתחיל ואמר שהסגנון שלי הוא סלעי,
כן.
אמרתי לו, אני שולט חלוטין על השפה הצרפתית. וזה עשה רושם מוזר מאוד. אדם אחד בא מחור חשוב באסיה, ובתוך הסורבון הפריזאית מצהיר שיודע את הצרפתית באופן מושלם. אבל ידעתי זאת. בתוסף הזה, הוא התרגז, הוא אומר לי, אתה בביוגרפיה שלך הכנסת גם את המילון לרוס, שמילון של תיכוניסטים. זה ביוגרפיה של דוקטורט. אמרתי, כן, אני מפני שאני אוהב כלבים. זאת אומרת, אני לא רואה את הקשר.
כן.
ובכן, אני אומר, במילון הזה של תיכוניסטים, יש פתגם שאומר שהוא כמו כלבו של פלוני אלמוני, שהיה בורח כשהיו קוראים לו. כלומר, כלב מוזר מאוד.
כן.
אבל במחקר שלי גיליתי מהו הסוד עם הכלב הזה. כלב של ז'אן דה לופיטל, כי סופיק אותו לפל, שבורח כשקוראים לו, אבל זה בכלל לא נכון. אלא הבעל של הכלב הזה, הוא בגד בצרפת, ואביו של הבוגד אמר לו, אל תעשה את זה. כי בכלל נולד הפתגם, שהוא כלבו של פלוני, שבורח כשקוראים לו.
זה כוונה היא לפלוני.
כן, ואני רציתי לעשות סדק עם הכלב המסכן הזה, שאומנם לפני 500 שנה, אבל אני שמח שתיהרתי את זכרו.
אני גם שמחה, והנה אני רואה שאנחנו כבר מאמצים את עקרונות ההיסטוריה החדשה, ולא מדברים רק על ההיסטוריה עצמה ועל האנשים שבהיסטוריה, אלא גם על האנשים שכותבים את ההיסטוריה, שזה חשוב.
ואלה שאומרים להם שכותבים את ההיסטוריה.
בהחלט. נחזור לאתונה ולמשחקים האולימפיים שהם אלה שהציתו את כל הסיפור האחרון.
כן, ובכן, מה שמעניין מאוד בתונה, הרבה מאוד דברים מעניינים בתונה, אבל העובדה שהם ידעו, כפי שלא כל כך אנשים יודעים היום, שאמרות המלחמות יש משהו אנושי כללי.
אבל גם היום הרי ישנם המשחקים האולימפיים, וגם היום לפחות בהצהרה.
אבל הם חודשו.
כן. אבל אני אומרת, גם היום לפחות בהצהרה, פעם בארבע שנים, העולם כולו מפסיק את מלחמותיו.
אבל הוא לא מפסיק, אצלנו. אז ביוון העתיקה הוא כן הפסיק. אנחנו מפגרים כלפי העולם ההוא, כי אנחנו לא מפסיקים.
אבל אתה מדבר על מלחמות. עד כמה המלחמות האלה באמת היו קשות בין הערים היווניות?
היו במידת הערים. הם לא, זה לא היו מלחמת עולם השנייה.
לא, בוודאי שלא.
כן, אבל היו כמה מאות חיילים. שלחמו ומאוד הפריעו.
והמטרה הייתה מה? להרחיב את השטח של את השטח, כל
כמובן,
מדינה?
כן. או אפילו להחניק את המדינה הזאת. וזה כמובן, אל תשכח שבין הערים היווניות היו גם אלה שראו במלחמה מקצוע. אלה היו הספרטנים.
כן.
ספרטה. אשר הייתה הכללה של אתונה. ועד הסוף ספרטה השתלטה על אתונה. אבל כל התרבות שאנחנו מכירים אותה באה מאתונה ולא מספרטה.
ספרטה הייתה בעצם העיר, המדינה, שמטרתה הייתה להעמיד צבא של לוחמים. הילדים כבר מגיל צעיר נכנסו למשטר צבאי, ואורח החיים, כשאנחנו אומרים היום אורח חיים ספרטני, הכוונה היא בדיוק לאורח חיים כזה, מסתגף, לא נהנתני, לא, אולי אתה תאמר לא תרבותי, שמקדש את המלחמה והצבא.
כן. ועד הסוף יש להם הישגים בגלל כוח הזרוע שלהם. אבל אם מדברים היום על יוון, לא ספרטה מופיעה בזיכרוננו, אלא תונה, שההפך הגמור של ספרטה. זו המדינה ששם פרחה אומנות. לא רק אומנות, גם התיאטרון. התיאטרון זה המצאה התונאית. והיה מחזה אשר לפי דעתי הוא אחד המחזות המוצלחים ביותר. כאשר הנשים מחליטות שהגברים מטומטמים ולא יודעים לנהל את המדיניות וקופצים ממלחמה למלחמה, ואז הנשים מחליטות לסרב אהבה עד שהגברים לא ייכנו לציווי האנושי הגדול שלום.
אתה מדבר כמובן על המחזה ליזיסטרטה.
כן.
שבו הנשים מכריזות על שביתת מין, מסרבות לקיים יחסי מין עם בני זוגם, עם בעליהן,
וזה
עד שיש שלום.
וזה מצליח. מפני שהבעלים לא רוצים לוותר על התענוג המיני, אבל מוכנים יותר לוותר על התענוג הפוליטי של המלחמה. וזפי דעתי, המחזה הזה הוא נפלא. הוא כל כך מתקדם, בתקופה כל כך מוקדמת, הרעיון לתת לנשים להחליט על גורל המדינה, זה לפי דעתי עושה מן המחזה הזה, אריסטופנס, בין דורנו, אנו.
זה מחזה שגם באמת יש בו רעיון פמיניסטי במובן הזה שאנשים לוקחות את גורלן בידיהן ומצליחות לשנות את המציאות, אבל מעבר לזה, זה גם מחזה שמציג את המניעים הגבריים בהקשר הזה בצורה ממש מגוחכת. כלומר, הם רוצים להילחם כמו ילדים קטנים שצריכים בדיוק. את הכוח. ברגע שלוקחים להם משהו שהם רוצים יותר, הם פתאום מבטרים על כל האידיאלים הגדולים שלכאורה עומדים מאחורי הרצון במלחמה.
כן, ואני רוצה להגיד לך שצירה כזאת מהירה את המאות, כי זה מראה לנו שיש לנו בני דורנו אז, לפני 500, 600, 1000, 2000 שנה, וזה מקרב אותנו לאותם היוונים העתיקים ועושה אותם בני דורנו.
זאת יצירה קומית כמובן.
כן, אבל היא הושגה בהצלחה גדולה מאוד, והיא שינתה את המציאות.
אבל התיאטרון היווני או המחזאות היוונית נודעת בין השאר גם בזכות הטרגדיות היווניות הגדולות.
כן, וכאן יש אלמנטים לא כל כך רציונליים, גורל, וזה כמובן החלק שמשך גם בתקופה שלנו, כל מיני מיסטיקנים ואוהבי חושך.
אבל לא רק מיסטיקנים, אתה מדבר על האקטואליות של ליזיסטרטה, נגיד המחזה כמו אדיפוס המלך, או אנטיגונה, אלה מחזות שעד היום ממשיכים להציג אותם, להתעסק בהם, ויש הרבה שרואים אותם כמחזות שלוכדים כבר אז איזושהי מהות אנושית שלא השתנתה עד היום.
המהות הטרגית. זה נכון. אנחנו לא הגענו לגן העדן. ויש לנו גם בעיות שהיו גם לבני אתונה באותה תקופה. וטוב לנו שיש גם מחזות כאלה שמקשרים בינינו לבין התקופה ההיא. אבל גם דברים אחרים מקשרים בינינו. אנחנו יודעים למעשה שהמרקסיזם בנוי על ההבנה החומרית של החברה. ויש לנו הנה דבר מעניין ביותר, וזה עץ הזית. עץ הזית הוא זקוק ל5-6 שנים של טיפול לפני שהוא נותן את הפרי.
כן.
ועל כן זה היה יכול להשתייך רק לבעלי קרקעות עשירים שיכלו להנתין עד שעץ הזה ייתן פרי.
כי העניים צריכים מטעים או יבולים שמבשילים מהר, ואין להם את אורך הרוח הזה לחכות, להמתין עד שעץ הזית ייתן את הפירות.
אבל כאשר עצי הזית, האתונאים נתנו את פירותיהם, אתונה הפכה למייצאת של שמן זית, וזה היה אחד המקורות העיקריים של אושרה, אושרה בעין ואושרה באלף. וזה מין היבהוב של מרקסיזם במאות בשנים לפני ישו.
למה אתה רואה בזה מרקסיזם?
המרקסיזם שם את הדגש על ההיסטוריה החומרית.
כן.
ואין ספק שעצי הזית הם חומרים. וגם השמן הזית, שזה היה הבנזין והנפט של אתונה, הוא חומרי ביותר. וזה יסוד העושר שלה. ומעניין שבהצלחה המסחרית הזאת של הזית נתנה לאתונה גם אפשרות לייצא את אמנותה. ויש לנו היום סידים של אפילו קדים, תארי לעצמך, קד, יש דבר יותר שברירי מקד, מחרס. אבל הנה נשתמרו קדים עם הדמויות השחורות על רקע האדום, וזה נותן לנו היום הצצה בחיי היומיום של אתונה. זה נס היסטורי.
באותה צורה גם המחזות, העובדה שהם השתמרו הם פלא ממש, ולפי הערכות מדברים על זה שהיו הרבה יותר מחזות והרבה יותר כתבים פילוסופיים שלא הצליחו לשרוד עם השנים, ואנחנו לא יודעים איזה אוצר הלך לאיבוד. כן. כמה האומנות הזאת, הפילוסופיה, התיאטרון, היו חלק מחיי היומיום של אתונה?
זה היה דומיננטי בחיי יומיום, מפני שאנחנו רואים את לא רק את המחזות, זה גם את ההיסטוריה. הם הבינו שזה דבר חשוב, וזה למעשה תמצית המדינה שלהם, תמצית החיים שלהם. וגם השקפת העולם הטרגית, שהגורל תלוי באלים, ואדם הוא חסר כוח להילחם, היוש הזה הוא גם כן מודרני מאוד, כי גם במחזות של היום אנחנו רואים הדים של אותה הרגשה, אבל כן, התונאים הם בני דורנו, בכל המובנים.
מובן נוסף, וזה דבר שגם מיוחס הרבה מאוד לאתונה, היא הדמוקרטיה האתונאית.
הדבר המקשר בינינו לבין אתונה, זה היא מולדת הדמוקרטיה, שהיום צורת השלטון המקובלת בכל מדינה תרבותית, בעולם המערבי.
אבל זו דמוקרטיה אחרת, לא דמוקרטיה שניתנת לכל תושבי העיר או המדינה.
אני לא יודע בדיוק מה היו הסודות של הדמוקרטיה האתונאית, אבל הם היו הנתמכים על ידי רוב האוכלוסייה.
אבל בוא נדבר על העקרונות של הדמוקרטיה האתונאית.
קודם כל, לפני הדמוקרטיה, הייתה תקופה כשבראש המדינה עמדו 9 אנשים שנבחרו על ידי העם. זה מעניין שנבחרו על ידי העם.
כן.
כלומר, זה אלמנט דמוקרטי. ואשר היו השליטים, והם יסדו את המוסדות הראשונים. ועוד משהו מעניין, על ההר השולט על אתונה היה אקרופוליס, ההיכל של אתונה. אתונה הייתה ביתו של זאוס, והיא נולדה ממצחו, וזה לפי דעתי הסמל היפה ביותר, שאתונה יוצאת אישה מלאה מן המוח של זאוס, מלך האלים, והיא היא האלה המובילה את אתונה, שלוקחת את שמה מן האלה הזאת.
כלומר, אתה אומר, המיתולוגיה האתונאית גם היא שמה את התבונה בראש מעייניה.
כן, והעיר הזאת, שהיא למעשה הבירה של יוון, היום היא באמת בירה של יוון, היא ביקשה את שמה מאותה אלה, שיצא ממוחו של זאוס. בתקופה הראשונה, אתונה הייתה נשלטת על ידי 9 ארכונטים, שהם היו למעשה השליטים, שהגיעו לסלטון או על ידי עושרם והשפעתם, ועדיין זה לא מדינה דמוקרטית, אבל לאט לאט מצטברים הכוחות אשר הביאו עד הסוף להפיכתה של אתונה ממלוכה עם 9 נסיכים, לדמוקרטיה, כלומר מדינה שמתחשבת עם הדמוס, האנשים הפשוטים. זה בא מפני ש...
הדמוס זה אנשים פשוטים.
כן, הדמוס, כן. וזה בא מפני שהאתונאים החליטו להקים נמל בפיראוס, שזה הנמל של אתונה עד עצם היום הזה.
כן.
וזה היה שער גדול פתוח למסחר הבינלאומי, ששם היו הידים מכל העולם היווני של אותה תקופה, זה למעשה הים התיכון והים השחור, ולא יותר.
אבל איך אתה קושר בין פתיחת המסחר הבינלאומי הזה והנמל בפיראוס להתפתחות של הדמוקרטיה?
קודם כל, הייתה עלייה ברמת החיים. והמנהיגים לא היו חייבים להחמיר כל כך לשלטונם, מפני שהיה שפע. השפע הזה הוא אשר נתן למעשה סימן להפשרת הקשרים החמורים ביותר בין המעמדות.
שזה אגב מעניין, כי גם כשאנחנו מסתכלים על ההתפתחות של דמוקרטיה בעת המודרנית,
בוודאי.
אז המדינות שהצליחו לפתח דמוקרטיה הן מדינות שנהנו מרווחה כלכלית יחסית, והמעמד שהוביל את התפתחות הדמוקרטיה הוא המעמד הבורגני.
כן, לא אצולה.
ולא אצולה, כלומר יש קשר, ולא רק זה, ולא מדינות עניות, כלומר במדינות עניות בדרך כלל המשטר היה טוטליטרי, כשיש קושי יומיומי, קיומי, כנראה יש קושי גם לפתח דמוקרטיה.
אני אגלה לך סוד, עד עצם היום הזה. במדינות העניות אתה לא מוצא הרבה דמוקרטיה.
כן.
אבל במדינות העשירות אתה מוצא שפע לדמוקרטיה, בכל המובנים. וזה אולי הדבר הראשון, שללמד את ילדים בבתי הספר. להכניס בתם גאווה שהם שייכים למדינה דמוקרטית, שהם לא כל כך נפוצות בעולם. ולכן זה מין אצולה של דמוקרטיה, אם אפשר להגיד ככה.
אבל איך נראתה הדמוקרטיה האתונאית? בניגוד למדינה המודרנית, שמאגדת, נגיד ישראל עוד מדינה קטנה, אבל מאגדת בתוכה 7 מיליון בני אדם, אז לא כל אזרח יכול להשתתף באופן פעיל בשלטון. יש לנו מערך ייצוגי, בחירות, בוחרים את הנציגים, והם אלה שמנהלים את המדינה. בדמוקרטיה האתונאית, מכיוון שהיה מדובר בעיר מדינה, קטנה בהרבה, הייתה השתתפות הרבה יותר פעילה של האזרחים.
בוודאי, והאדם שלמעשה עיצב דמותה של דמוקרטיה היה סולון. וסולון למעשה בא לשלטון מפני שהמעמדות העניים פחדו שעל ידי משחקי החובות הם יאבדו את חירותם. ואדם שחייב כסף עד הסוף ישתאבד. במובן הברור ביותר, יש עבד של האדם, לא הוא חייב כסף.
זהו, צריך לומר שהיו אזרחים בעיר מדינה היוונית, והיו עבדים, והעבדים לא השתתפו בבחירות.
בודאי שלא. וזה מאוד מעניין שאריסטו מסביר את המשחק הזה, שעל ידי העובדה שעשירים היו חייבים להשתתף באסיפות, היו חייבים לשאת נשק. ומי שלא היה עשיר, היה פטור מן החובה הזאת. המסקנות הן מרחיקות לכת. זאת אומרת, אם באסיפות הכלליות, העשירים חייבים להשתתף, סימן שאנשים העניים לא חייבים.
כן.
ועל כן האסיפות תחליט להחלטות לטובת העשירים ולא לטובת העניים. ולמעשה החוק קבע שהעשירים חייבים לשאת נשק. ושהנשק היה יקר. אבל אותו חוק גם שתק על עובדה שהעניים לא חייבים לשאת נשק. והתוצאה היא מאוד ברורה. שבמאבקים הפנימיים העניים יהיו חסרי נשק וגם יפסידו. והעשירים בעלי הנשק הם יצליחו
כן.
להשתלט. וזה כמובן היה בלתי נסבל על ידי הדמוקרטיה התונאית, אשר שינתה לאט לאט את החוקים הללו.
וזה המפעל של סולון?
אריסטו למשל, הוא מיישיב לדרישות של הציבור הרחב, אשר פחד שהחובות יכולים להביא לשעבודו של החייב. סולון ביטל את האחריות האישית הפיזית של האדם שלא מסוגל להשיב את ההלוואה, והוא ימשיך להיות חייב כסף, אבל לא יאבד את עירותו האישית.
כלומר, בעצם אסר על השיעבוד.
כן. סולון למעשה שחרר את המעמדות הנמוכים מן השיעבוד האישי, והוא שחרר אותם מן הפחד שהם לא יצליחו להחזיר את ההלוואה, הם יצטרכו להיות עבד לבעלי החוב שלהם.
דיברנו עד עכשיו על 9 נסיכים ששלטו במדינה, בעיר, באתונה. אחרי סולון, אחרי השינוי הדמוקרטי, איך מתנהל השלטון בפועל?
עכשיו בא כמובן הבחירות הכלליות. והדמוקרטיה משתלטת על אתונה.
ואספת העם היא זו שמנהלת?
בדיוק, ודרך אגב, אתונה הופכת לדוגמה לערי יוון אחרות. אם כי מדינות כמו ספרטה סירבו מן ההתחלה לקבל את המהלך הדמוקרטי ונשארו סגורות לתוך החומות שלהם, המבצרים שלהם, אבל התרבות היוונית, כפי שאנחנו מכירים אותה, פרחה דווקא לא בערים כמו ספרטה, אלא בערים כמו אתונה, שהייתה חופשית, שופעת, פוריה, לדוגמה.
אז מבחינת הרוח אתונה בהחלט ניצחה, אבל מבחינת המעשה, באימותים הצבאיים שלה, מול ספרטה, מול ערים אחרות.
היא לא כל כך הצליחה, זה נכון לצערי הרב. אבל מה שאנחנו מכירים היום מן התרבות היוונית, בא לא מספרטה, אלא מאתונה, מן הערים הדומות לה. ועל כן זה תענוג גדול מאוד לזכור את ההיסטוריה האתונאית, ששם למעשה המין האנושי, בפעם הראשונה, מנסה לרחרח מה זה נקרא שלטון דמוקרטי, וכיצד אפשר להקים שלטון חדש, לא דוגמה, ושהיום הוא דוגמה לכל השלטון המכבד את עצמו ורוצה להיות מתקדם. Thank you.
גם סוקרטס פעל באתונה, נכון?
סוקרטס היה אדם שלא קיבל את החובות של השלטון, והוא היה רוח חופשית.
כן, אם כן, אני חייבת לומר, אני חושבת שאולי יש משהו לא מדויק בהגדרה הזו. הוא לא קיבל מבחינה רעיונית את קביעות השלטון, אבל ברגע שגזרו עליו גזר דין מוות,
בסופו,
הוא יכול היה לברוח, התלמידים שלו רצו להבריח אותו מן הכלא, אבל הוא מכבד את עול השלטון, והוא אומר, אם גזרו עליי דין מוות, עליי למות, שזו...
כן, אני מאוד מצטער שהוא עשה את זה. אבל לפני זה, לפני שהוא התאבד, למעשה הסכים להתאבדותו הרשמית, היו לו גם אספקטים אחרים. הוא התקומם נגד הכסף, שהוא למעשה מרשה לאוליגרכים לשלוט. וטען, הדוגמה היפה ביותר לפי דעתי, על הנווט. נווט, לא חשוב שיש לו כסף, אין לו כסף. הוא חייב לדעת להנהיל את העונייה. ואם יש לו כסף, אין לו כסף, הוא חייב להיות איש מקצוע.
כן.
על כן בנווט, העיקר זה לא הכסף. וכמובן המסקנה של אמרה הזאת, כן, שבכל השטחים, העיקר זה לא הכסף, אלא הכישרון האישי.
כלומר, הקריטריון למי ראוי או לא ראוי להנהיג את העיר מדינה, הוא לא עד כמה הוא עשיר, אלא עד כמה הוא מוכשר למשימה.
כן, אבל זה למעשה מה שאתה אמרת כרגע. זה שער לדמוקרטיה. שעכשיו שופטים את אנשים לפי יכולתם, ולא לפי עושרם. וזה אומנם היום בנאלי, אבל בתונה של המאה החמישית, זה דבר גדול מאוד קדימה. כן, סוקרטס היה, אפשר להגיד, אחד הלוחמי הדמוקרטיה הראשונים.
לא רק זה, הוא גם היה אחד הראשונים שהצליח לזקק את עמדת הלא יודע דווקא, והצליח להראות לבן שיחו במהלך ויכוח, איך למעשה המושגים שהוא משתמש בו אינם נכונים. כלומר, מה שהנחה אותו היה החיפוש אחר האמת, גם אם האמת היא מאוד לא נוחה כן, למי שהוא מתווכח איתו, והוא הוציא את המתווכחים איתו מדעתם.
בדיוק. תראי לעצמך, כאשר מלך זר בא לבקר באתונה, ושאל את סוקרטס מה אתה רוצה, התשובה הייתה, תסיר את עצמך מדרך השמש. אתה מסיל את השמש. זה דבר מחריד.
לא היה לו שום כבוד לסמכות. היה לו כבוד רק לאמת, לרדיפה אחריה, ולאי הסטייה ממנה.
אבל מה שאת אמרת כרגע, זה למעשה יסוד המשטר הדמוקרטי. המנטליות הדמוקרטית היא זאת שלא מקבלת שום סמכות עליונה או אחרת, וזה למעשה היום המוסר של המדינות הקיימות היום הנקראות דמוקרטיות.
אנחנו מדברים על סוקרטס, וצריך כמובן להסביר שבניגוד לאפלטון ואריסטו, שהם פילוסופים שהכתבים שלהם ממש נשתמרו עד היום, סוקרטס...
לצערי לא הכל.
לא הכל כמובן, אבל סוקרטס אין לנו שום דבר שהוא כתב. הכל מגיע דרך
התיווך
של אפלטון. אפלטון שהיה תלמיד שלו,
כן.
הוא זה שמתאר את סוקרטס, והיו גם כאלה שטענו שאולי סוקרטס לא היה באמת דמות, אלא דמות שיציר דמיונו של אפלטון.
נכון, אבל הוא כל כך אישי. זה, נוסף לזה גם פסלים קיימים.
כן.
ואין ספק שזה לא מיתוס. זאת מציאות. והמציאות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, והיא מכרעת. ואחרי זה, בימי הביניים האירופאים, כשלא הייתה דמוקרטיה, הם תהו מה מדבר סוקרטס הזה. אפשר להגיד שהחינוך ההומניסטי, הוא עזר בימי הביניים, לחידוש התהליך הדמוקרטי במערב.
למה הם מחליטים להוציא אותו להורג? השמה הרשמית הייתה שהוא משחית את רוח הנוער.
כן, מפני שמשחית את רוח הנוער, מפני שהוא מלמד את הנוער להיות ביקורתי. ועל כן השליטים לא רוצים שהעם יהיה כל כך ביקורתי, וזו תופעה שעדיין קיימת. אני מקווה לא בישראל, אבל בהרבה הרבה מדינות, ועל כן חשיבותה של המסורת היוונית, היא מאוד מאוד ממחרת, עד עצם היום הזה, מימי הביניים המוקדמים.
Thank you.
אז הזכרנו את הפילוסופיה, הזכרנו את התיאטרון, הזכרנו כמובן את הדמוקרטיה, וגם את המסחר, הנמל בפיראוס, עצי הזית. במה עוד אנחנו יכולים להתחקות אחר חיי היומיום האתונאים?
האומנות. זה האומנות שרוצה להגיע ליופי. ואם אנחנו משווים את האומנות הזאת, אני לא רוצה להליב אף עם אחר, אבל האומנות הפרימיטיבית, אצל הרבה עמים, איננה מעוררת, אפשר להגיד, התלהבות אסתטית. אבל היוונים, האתונאים בעיקר, הגיעו מן הסכנה לטיפוס של יופי עליון, שהיה דוגמה לאחר זאת, זאת אומרת, כל הדורות הבאים ליופי האירופאי, ועל כן, למעשה זו האומנות שלנו.
זה בעצם אפשר אולי להקביל את החיפוש האומנותי הזה, שאתה מדבר עליו אחר האידיאל, גם לאמירה של אריסטו בעניין האומנות לעומת ההיסטוריה. אריסטו אמר שבעוד שההיסטוריה היא תיאור הדברים כפי שהם היו, האומנות, והוא התייחס לשירה כן. ולספרות, היא תיאור הדברים כפי שהם היו צריכים להיות.
כן, אבל גם באומנות הפלסטית, אפשר להגיד.
בדיוק, כן. ואתה מדבר על החיפוש אחר אידאל היופי, זה כאילו שהפסלים של אותה התקופה חיפשו איך האדם צריך היה להיראות, איך ייראה האדם המושלם.
ואני רוצה להגיד לך שהפסלים קיימים על עצם יום הזה, והם דוגמה אסתטית גם לדור הזה שלנו, שדיין לא הגיע לשלמות זאת שהתנאים רצו בשחר ההיסטוריה.
אתה מדבר על המקום הנרחב של האומנות ביום יום האתונאי, וצריך לזכור, אם הזכרנו קודם את אפלטון ואת אריסטו, שהיה ויכוח גדול ביניהם בסוגיה הזו של האומנות. בעוד שאריסטו ראה ערך גדול באומנות, אפלטון ראה בה משהו מסוכן.
כן, הוא לא דוגמה לאחרים, מפני שהאומנות איננה מסוכנת. אומנות מזויפת, אומנות שקרית, היא כן הסכנה. אבל האידיאל האתונאי היה יופי. והיופי, גם של גברים ושל נשים, איננה מסכנה, אלא זה אידיאל שכל אחד חייב לחתור כדי להגיע אליו. על כן, האומנות היוונית הייתה מחנכת, ועד היום היא מחנכת.
אז זהו, הוא דיבר כן על הערך החינוכי של האומנות. הוא אמר, אפשר להשתמש באומנות כדי לחנך את ההמונים. אבל מבחינה פילוסופית, אם המטרה שלנו היא להגיע לאמת, האומנות תמיד תהיה חיקוי של המציאות, ולכן תמיד תהיה רחוקה ממנה לפחות בדרגה אחת. ככה אפלטון של אז, וזה מעניין כי באמת אפלטון ואריסטו התנגשו אחד עם השני כל הזמן.
זה נכון, אבל שניהם היסוד של התרבות האתונאית, ועל כן...
של התרבות המערבית.
שהיא, של התרבות האתונאית, שזה יסוד התרבות המערבית. ולכן מי שלא עבר את האסכולה האתונאית, מתקשה להגיע היום אפילו למשטר הדמוקרטי. ולכן יש הבדל גדול בין המדינות שהכירו את המסורת הזאת, ואני מכניס את ארצות הברית גם כן,
כן.
במסורת האתונאית. מפני שארצות הברית מבוססת על המסורת האנגלית, שהיא למעשה שאבה גם כן מן הדוגמאות של הקדמונים.
אנחנו לפני סיום, והתחלנו בעצם בהיסטוריה החדשה, בדיון ההיסטוריוגרפי סביב ההתנתקות מתיאור מלחמות של עיתים ומלכים, וההתמקדות דווקא בחיי היומיום. נדמה לי שזה מה שבאמת ניסינו לעשות לגבי אתונה. אם היית צריך לתאר את חיי היומיום של אזרח אתונאי ממוצע, איך זה נראה? כמה למשל ההשתתפות בשלטון הייתה חלק מזה? כמה העיסוק הפילוסופי האומנותי היה חלק מזה? או שגם שם זה בכל זאת היה נחלתם של מעטים?
אני חושב שהפעילות הפוליטית היא תמיד נחלתו של מיעוט. אבל בשמש הדמוקרטיה התונאית יכולת להביע את הדעה, והאריסטו תוקף את העובדה שהזהב, הכסף, היו מפריעים לביטויים הדמוקרטיים. ועל כן האידיאל היה חברה חופשית של אנשים חופשים וגם שווים.
שעה היסטורית. היסטוריה אחרת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הדמוקרטיה האתונאית. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דני אור ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים ז'אן פיליפ רמו, מנוס חג'ידקיס, ונגליס, כריסטוף ויליבנד גלוק ולודוויג ואן בטהובן. Thank you.